הקשה הטילו עליי להפריע לכם לשלב שטונדה. אני מדבר בין 2-4, זו מסיבה נכבדה. אתם יודעים שכתוב, הגמרא אומרת, וזה נפסק להלכה, שמחלקים כליות ואגוזים לתינוקות כדי שלא ישנו וישאלו. אחד הדברים המרכזיים בליל הסדר זה לא לישון. אז אני אשתדל עכשיו לעשות כל מה שאני יכול כדי שלא תשנו. אחרי השיעור של הרב שפירא מופיעים דפי המקורות של הדברים שאנחנו נרצה ביחד ללבן, ואני אפתח בשאלה הבאה. השאלה אני אומר ברשות אבי מורי ואימי מורתי וגם בו אני לא אקפח ולא לו היו מטילים עליכם מסיבה, והמשימה הייתה המשימה הבאה: חברו לספר שבעזרתו נספר בליל הסדר את יציאת מצרים, אבל למרות לשונכם הספרותית המשובחת, את המשימה הזאת תעשו לא בלשונכם אתם, כי אם בלשונה של תורה. אם זאת הייתה המשימה, מאיזה ספר בחמישה חומשי תורה הייתם מציעים לדלות את הפסוקים? מה השאלה? ספר שמות. ארבע פרשיות תמימות מספרות לנו ביציאת מצרים. שמות, ועירה, בו ובשלח. וראה זה פלא, הרבה אנשים לא שמים לב לעובדה שאנחנו לא עושים כך. אלא משום מה, אנחנו בוחרים לקחת איזושהי תמצית, איזשהו סיכום, של כמה פסוקים ספורים שהם שמספרים לנו ביציאת מצרים. ומניין לקוחים הפסוקים הללו? מקור מספר אחת: והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת ותנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו: הגדתי היום לשם אלוקיך כי באתי אל הארץ שנשבע השם לאבותיך לתת לנו, ולקח הכהן התנה מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. עד כה קראנו את התיאור של המצווה הראשונה, שהיא מצוות הבאת הביכורים. עכשיו מצווה נוספת ששזורה במצווה הזאת, ולא נדינו שתי מצוות או מצווה אחת, והיא מצוות מקרא הביכורים. מביא הביכורים אומר כמה דברים: ועלית ואמרת לפני השם אלוקיך ארמי עובד אבי, וירד מצרים ויגור שם במתי מעט וישם לגוי גדול עצוב ורע וכולי. את הפסוקים הללו כמעט הייתי אומר ברוח חיים שכאלה, הייתי אומר: מה מזכיר לכם הקול הבא? מה מזכירים לכם הפסוקים הללו? לא מזכירים אגדה של פסח. כל הפסוקים הללו הם התשתית, היום אוהבים את המילה, לליבה של אגדה של פסח. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות שפרעה לא גזר על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי וכו'. והיא שם לגוי גדול, מלמד שהיו אבותינו מצוינים. ויראו אותנו המצרים, אגב סתם בסוגריים הערה מעניינת, ויראו אותנו המצרים כמה שנאמר: והיה כי תקרנה מלחמה, בנוסף גרו על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. נכון? כך כתוב בהגדה של פסח. תגידו לי אתם, ויראו אותנו המצרים, תרגום בבקשה, איפה יש פסוק בתורה שמתאר ויראו אותנו המצרים? תנו לי פסוק לדוגמה מספר שמות. וישימו עלינו עבודה קשה. עוד? מה?
ויראו לנו.
או, אז מה? אז לכאורה זה הפשט, בא להגדם, לא, אתה יודע איפה כתוב ויראו אותנו? כאשר המצרים עוד לפני שנטלו עלינו אפילו לבינה אחת אמרו: וישמיר אלה מסוכנים, אתם יודעים מה יקרה עם הגייס החמישי הזה, והיה כי תקרן המלחמה, בנוסף גם הוא על שנינו, נלחם בנו ועלה מן הארץ. למה זה ויראו לנו? מה התשובה? בעל ההגדה כדרכם של הדרשנים היבט טוב בפשט. איך היה צריך להיות כתוב אם אכן ויראו זה ויתנו עלינו עבודה קשה? מה המילה הבאה הייתה צריכה להיות ויראו? לנו. למה כתוב ויראו אותנו? עשו אותנו רעים. מה זאת אומרת עשו אותנו רעים? אנחנו לא היינו רעים, היינו אזרחים נאמנים. מה עשינו אינתיפאדה? זרקנו אבן אחת? הצלנו את כלכלת מצרים? אז מה אתם באים ואומרים פתאום שיקי תקרה למלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו? אתם עושים אותנו רעים. אומר לבעל ההגדה, אומר ויראו אותנו, הם עשו אותנו רעים. במילים אחרות, הוציאו עלינו סתם שם רע שאנחנו רעים. זה ויראו אותנו. וכך הלאה. ונצעק אל השם ושמע את גולנו ותענינו ותמלאנו אלו הבנים ואת לחצינו זה הדחק ביד חזקה שתיים, בזרוע נטויה שתיים, במורה גדול שתיים, באותו דו מופתים. אגב, פה אנחנו נעצרים. כמעט הייתי אומר, ההגדה היא אנטי-ציונית. ויביאנו אל המקום הזה, פה אנחנו נעצרים. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, מה פשר הדבר הזה? ותכף נראה שזה הרבה יותר עמוק. מכיוון ששוב, זה לא אנחנו ממציאים, זו משנה מפורשת. תסתכלו בבקשה במקום מספר 6. כשהאגדה מתארת, המסר מתארת, מזגו לו כוס שני וחנה בן שואל, על זה דיברנו בשנה שעברה. והמשפט האחרון מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש. מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. זאת המשנה אומרת. מאיפה אתה מספר את פרשת מקרא וסליחת פרשת יציאת מצרים? מאיזו פרשה? ואיך אתה מספר בגנות, מתחיל בגנות ומספר בשבח פה? ממקרא ביקורים. יותר מזה, הרמב״ם כשציטט את זה, הוסיף עוד כמה מילים. במקור 7 וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, ופה הרמב״ם מפרט וזה דבר מרתק. מסיים הרמב״ם וכל, אני אקרא אולי את שתי השורות האחרונות, איך עושה את זה? והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. עכשיו שימו לב, מוסיף הרמב״ם. וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה. זו, אלו פרשה. מקרא ביקורים. הרי זה משובח. איפה יש לנו חיוב לספר פרשת מקרא ביקורים? איפה זה כתוב בתורה? איפה כתוב בתורה שצריך לספר פרשת מקרא? ולעריך דווקא מדרש פרשה זו? מילא בהגדה של פסח אנחנו אומרים, כל המרבה ביציאת מצרים, ספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. למה דווקא כאן? תראו, אני יכול לשתול בשני רבדים. א', מה הסברה? יש לך לכאורה בספר שמות, תיאור אותנטי, אונליין, חי, מפורט, ואתה הולך לאיזה עיתון, איזה ציטוט שאני מאוחר יותר. אז קודם סברה, במקור, בסדר, אפילו אם אני אחליט שזה טוב, מה, יש איזה מקור בתורה שאני צריך להדיף דווקא את הפרשה הזאת. בואו נשאיר את זה לרגע. ונרצה אולי ברשותכם לנסות לעשות סדר. סדר בליל הסדר. מה זאת אומרת? הסיכה בינינו לבין יציאת מצרים מתוארת בתורה בכמה פעלים, וממילא מכאן מסקנה לגבי הדרך, הצורה והעיתוי שבהם אנחנו צריכים לספר ביציאת מצרים. פירוש. המשנה המפורסמת שאנחנו מצטטים בליל הסדר. מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי להשתעמם יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות. חכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא לימות המשיח. קודם כל אני אומר לכם וורט ששמעתי פעם בשם רב מידן, מקווה שאני לא גונב לה אחר כך. המידן אמר יפה שבעצם המחלוקת הזאת היא אולי מחלוקת מהותית. במה? מהי בעצם המטרה של מצוות סיפור יציאת מצרים? מצוות צריך לספר יציאת מצרים. אז האמת היא שיש שני תיאורים בתורה שמנוגדים זה לזה. באחד אומרת התורה כך, כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני איכה אוכל להורישם. במילים אחרות המצב קשה, רע ואתה מיואש. אחמדינג'אד, פה פה יש לך בטולוז, פה מכל עבר הגויים רוצים לעשות. לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה לכל מצרים, האותות והמופתים והיד, כן יעשה השם אלוקיך לכל הימים האלה אשר באשר בדרך רשתה. במילים אחרות, עברנו את פרעה. נעבור גם את זה. והיינו לטעת ביטחון בזמן ייאוש. מן הצד השני יש תיאור הפוך. פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, וככה וצרכה ירביון. ואז מה התוצאה כשהכל טוב ורם לבביך? ומה התוצאה של רם לבביך? ושכחת את השם אלוקיך? ואמרת בלבבך, סליחה כוחי ועוצם ידי? תשובה, וזכרת את השם אלוקיך, המוציאך, המוליכך וכולי. במילים אחרות, מטרת הזכירה של יציאת מצרים היא לטעת ענווה בזמן שהכל טוב. אפשר, הוא אמר, שזוהי המחלוקת בין בן זובה לחכמים. התורה מדגישה למען תזכור את יום צאתך ועזרת כל ימי חייך. מה הכל הזה בא לרבות? בא בן זומא ואומר, בחושך, בלילה. מתי פוחדים יותר? בלילה. מתי צריכים יותר תודעה של ביטחון, חיזוק של ביטחון? בלילה. והיו חכמים אומרים בדיוק ההפך. בזמן שטוב לך. בזמן שהכל טוב. אז אתה צריך לספר ביציאת מצרים כדי שתודה להוריי שביוני עד הלום. אז אם כן, יש שתי מטרות לסיפור יציאת מצרים. האחת היא ביטחון בזמן ייאוש, והשנייה היא ענווה בזמן שהכל טוב. כמובן שיש עוד מטרות, רגישות סוציאלית, זכרת כי עבד היית. יש גם אם תרצו תודעת עבודת השם, זה יסוד המכונן בעבודת השם. אני, השם אלוקיכם, אנחנו אומרים, כל יום אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, בשביל מה? להיות לכם לאלוקים. איך שמעתי בשבוע שעבר משם הרב חשוב שאמר, יש מדרגה גדולה שכתובה בחז"ל, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מר, ואני אומר, יש דרגה עוד יותר גבוהה, הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מקיים. גם זה חשוב, כן? אז זה אני השם אלוקיכם אשר רוצה להיות לכם לאלוקים. אבל צריך לשים לב, המצווה הזאת ודאי מזכירים יציאת מצרים בלילות. אילו לילות? לא לילה, לילות. מתי? כל השנה כולה. כל השנה כולה. והמצווה הזאת היא לא מצווה ייחודית לליל הסדר, אלא היא מצווה שבכל השנה כולה, וזו מצוות זכירת יציאת מצרים. זו מצווה שכל השנה כולה. אז אם כן, המטבע הראשון הוא זיכרון, וזוהי מצווה שאנחנו מצווים בכל השנה כולה. לעומת זאת, יש לנו מצווה לספר ביציאת מצרים, וזו מצווה חד שנתית. אגב, המעניין הוא שהרמב״ם, וכך מקשה המלכת חינוך, הרמב״ם מנע בספר המצוות רק את מצוות סיפור יציאת מצרים, מצווה חף, אבל משום מה לא מנע את מצוות זכירת יציאת מצרים, למרות שהרמב״ם פוסק להלכה, שלא רק שחייבים לזכור את יציאת מצרים, אלא גם בלילות. כבן זומא. זה דיון גדול בפני עצמו שלא נזקק לו עכשיו. למה באמת הרמב״ם לא מנע את זה? יש כל מיני הסברים. יש מי שאומר, כך אומר האור שמח, למשל שהזכירה שם היא תוצאה. למען תזכור. ולא זכור. אבל לא נעריך את זה. עכשיו, פעם בשנה אני צריך לספר ביציאת מצרים. לספר. מה ההבדל בין לספר לבין לזכור? כבר האחרונים מנו כמה הבדלים. פה מתחיל בגנות ומסיים בשבע. זה הסיפור. הסיפור צריך להיות דרך שאלה ותשובה. הסיפור צריך להיות באמירה, לא די במחשבה. עכשיו, מהו הלשון שבו התורה מצווה אותנו לספר ביציאת מצרים? זה מעניין. התורה מצווה אותנו לספר ביציאת מצרים בדרך כלל בלשון של אמירה. תסתכלו בבקשה במקור 12. ושם תראו שבדרך כלל, לפחות שלושת רבעי הייתי אומר, התורה מצווה לנו לומר לבנינו את סיפור יציאת מצרים. למשל, הבן הרשע, והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, מה אתם צריכים לעשות, ואמרתם זבח פסח הוא לשם. גם לבן החכם, כי ישלחה בנך מחר למור מה העידות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אלכם, תשובה, ואמרת לבנך, עבדים היינו וכולי וכולי. גם הבן התם שמופיע במקור 12 באמצע, והיה כי שלחה בנך מחר למור, מה זאת? תשובה, ואמרת אליו. שלושה מקרב הבנים שאנחנו מתארים שכנגדם דיברה תורה, התורה משתמשת בלשון אמירה. רק לבן האחרון, זה שאינו יודע לשאול, שם אם אתם רואים התורה משתמשת בפועל הגדה, והיא גדתה. רואה זה פלא, לספר שאנחנו משתמשים בו כדי לספר ביציאת מצרים, אנחנו לא קוראים אמירה של פסח, אלא איך אנחנו קוראים לו? ההגדה של פסח. למרות שזה רבע. למה ההגדה של פסח? בגלל אמירה של פסח. זה שלושת רבעי. לבן החכם צריך לומר, לא להגיד. גם לבן התם צריך לומר. אז למה בית הגדה? כנראה שללשון הגדה יש יתרון על פני הלשון אמירה. מה היתרון של לשון ההגדה על פני לשון האמירה? אז קודם כל כך, אתם יודעים, אחת הבעיות של רש"י, כאשר הוא כתב את פירושו, אחת הבעיות היא שרש"י הגאון חשב שגם אנחנו גאונים. ורש"י היה גאון. אני תמיד אומר שרש"י היה גאון, כי הוא למד ש"ס בלי רש"י. ובשביל זה צריך להיות גאון. גם בלי שוטנשטיין ושטיינזנץ, כן, אבל הוא בלי רש"י. זה גאונות. עכשיו, רש"י בפירושו על התורה, בדרך כלל, או הרבה פעמים, נותן לנו את התשובות בלי לשאול את השאלות. רש"י על והגנתה לבנך, אומר, תח לו בדברי אגדה המושכים את הלב. אגב, גם פה רש"י לא שאל את השאלה, או מה השאלה? יש לנו ארבעה בנים. בשלושה התורה משתמשת בלשון אמירה. למה ברביעי פתאום התורה משנה ומשתמשת בלשון אגדה? זאת הייתה השאלה של רש"י. אנחנו לא זוכרים את הפסוקים. שתיים לא משווים ולא שמים לב. אבל רש"י שואל את עצמו. ולכן רש"י אומר שהתורה באה ואומרת שלבן שאינו יודע לשאול, אל תגיד לו שיעור הלכתי. אל תסביר לו אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, כמו שאתה עושה לבן החכם, שאתה מלמד אותו הלכות. סיפורים, משלים, דברי אגדה המושכים את הלב. אז לכן אולי קודם כל בזה שאנחנו משתמשים בשם או בכותרת הגדה של פסח, כבר יש פה איזושהי אמירה שאומרת לנו ליל הסדר אסור לו להיות משעמם. הוא צריך להיות אטרקטיבי. אגב, זה תרגום חופשי של רש"י. למשוך אותו בדברי הגדה המושכים, to attract זה למשוך. אטרקטיבי. ליל הסדר צריך להיות אטרקטיבי. או בשון רש"י, דברי אגדה המושכים את הלב. אבל יש עוד עניין שהוא אולי האח הסיאמי של ההגדרה הזאת. ותסתכלו בבקשה בפרשת מקרא ביקורים. בפרשת מקרא ביקורים, מה אומרת התורה? פנית ואמרת, סליחה, בחלק הראשון. היה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשתה ולקחת ושמת ותהנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך ובאת אל הכהן אשר ירמים ההם, נקודה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. עד הרגע הזה, האם מביא הביקורים אמר איזושהי מילה? לא אמר. עכשיו הוא פותח את הפה, שימו לב מה הוא אומר. ואמרת אליו נקודותיים. הגדתי היום לשם אלוקיך. סלח לי, אני לא שמעתי טוב. מה בדיוק הגדת? עד הרגע זה הרי לא אמרת כלום. אז מה הגדת? אז מה הגדת? כנראה אנחנו רואים שהגדה זה לא אמירה. זה יותר מזה. אתם רוצים לראות הוכחה? קובץ פרשתה. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. מי מכם שמע את נאומו של הרקיע בזמן האחרון? את תוכן נאומו? הוא אמר משהו מילולי? הוא השתמש במילים? הלו בוודאי שלא, פסוק מפורש. יום ליום יביע עומר ולילה לילה יחווה דעת. הנה היה קודם הבן של הרב עובדיה. הנה שני הספרים. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. הגדה זה הרבה יותר מאמירה. אמירה זה מסרים מילוליים. אם אני אומר לחבר שלי, אני חבר שלך, אתה יכול להגיד לו 10 פעמים. אבל אם פעם אחת ב-11 בלילה אתה שומע שהוא במצב רוח לא טוב, אתה קופץ אליו הביתה, ומביא לו פיצה. זו אמירה יותר חזקה, או זו הגדה יותר חזקה, מכל האמירות שאמרת לו עד עכשיו. אומרים שתמונה אחת שווה 1,000 מילים, מעשה אחד שווה 10,000 מילים. זאת הגדה. היגדתי היום כי באתי לשם אלוקיך. אתה יודע איך היגדתי? אתה יודע מה זה לסחוב טנא מקריית שמונה ועד ירושלים? יש מסר, יש אמירה, יש הגדה יותר גדולה. בליל הסדר לא אומרים והיגדת לבינך. לא מספיק בעומר, לא מספיק בדברים, צריך לחיות. אתם יודעים, כשהגמרא והמשנה אומרת, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, הרמב״ם משנה בשני דברים. אני מוכרח לומר בשלושה דברים. על השלישי אין לי תשובה. שני דברים אומר הרמב״ם ככה. קודם כל, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו. כאילו הוא יצא אתה ממצרים. מה ההבדל? הבדל עצור. לראות זה פעולה שאיפה היא מתרחשת? בלב פנימה, בתודעה. לראות, לראות זה להרגיש. להרגיש זה בלב פנימה. להראות זה לפעול. זה לעשות איזושהי פעולה. אגב, לכן הרמב״ם בהלכה הבא אומר, לפיכך אדם צריך, כשהוא אוכל, מסב דרך חירות ושותה 4 כוסות, כי צריך לעשות פעולות. אגב, יש עוד נקודה שאם תשימו לב, אני מבקש מכם שיעורי בית, תרשמו בבקשה, להשוות את דברי הרמב״ם לדברי המשנה. במשנה כתוב ככה, מאיפה לומדים שכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא? שנאמר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה זה לי? אני לא יצאתי במצרים, השם לא עשה לי. אז ממילא, זה היה כאילו. זה לראות את עצמו. הרמב״ם מביא פסוק אחר. הרמב״ם אומר, ואותנו הוציא השם משם. ואני שזה הפסוק. ואני לא יודע, לא ראיתי בנושא הכלים. למה הרמב״ם משנה? אומנם בהמשך הוא מביא גם את הפסוק של המשנה, אבל הרמב״ם משנה, מי שייתן לי הסבר למה הרמב״ם, קודם כל שאלה עקרונית, מה הרמב״ם משנה את הפסוקים שם? כאילו אומר, לי יש פסוק יותר טוב. 2, למה הרמב״ם משנה? אני מאוד אודה לו. כי אני לא מצאתי מישהו שדן בזה, אבל הפסוקים ממש לא אותו הפסוק. להראות את עצמו פירושו של דבר, לפעול, לעשות. כל שלא אמר שלושה דברים אלה, פסח, מצה, ומרו. בליל הסדר לא מספיק לדקלם. בליל הסדר צריך להגיד. להגיד זה לפעול, להגיד זה להראות. זה לעשות פעולות. אני לא אומר שאני בן חורין, אלא אני שותה בהסבה. אני מתנהג כמו בן חורין. וממילא זוהי הדרגה הנוספת, והיא הדרגה שנקראת הגדה. זאת אומרת שאני צריך א', שזה יהיה אטרקטיבי, ב', אני צריך שזה יהיה חזותי, ויזואלי, פועל, ולא רק אומר, לא רק מילולי. אבל בואו נתקדם שלב נוסף. הראינו קודם אנחנו מספרים בעצם ביציאת מצרים על ידי הדרשה של פרשת מקרא ביקורים. ועל זה שאלנו, סליחה, מאיפה אני יש מקור לזה? ויותר מזה, הלא הרמב״ם ראינו אומר, כל המעריך מדרש פרשה זו, הרי זה משובר. איפה מצאת המקור לזה? איפה זה כתוב בתורה? כתוב בתורה לספר ביציאת מצרים, אבל איפה כתוב לספר ביציאת מצרים פרשת מקרא ביקורים? את השאלה הזאת, או לשאלה הזאת, נדרש אחד מגאוני ישראל. קראו לו רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק. הלא ממש חוכמה. הייתה עיירה קטנה, אינני יודע בדיוק איכני, שקורא לו דווינסק, על יד נער ששמו היה דווינה, לא יודע. איפה נורית את העולם? ישבו שם שני גאוני עולם. אחד, הרוגוצ'ובר. גאון מיוחד, אגב שמאוד היה מסוכן ליפול לפשר. ושהוא היה כותל קנים. פעם באו עליו שני אחים וביקשו הסכמה על ספר בבא קמא. הוא עובר, 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 עובר. שואל אותם, שם כבר יש לספר? הוא אומר, לא, אולי הרב יכול להציע לנו משהו? אנחנו רוצים שם שגם יהיה קשור לבבא קמא, וגם לשמות שלנו. יש לי רעיון מצוין, השור והבור, זה השם. אז אחד היה רוגוט שובר, והשני היה למאיר שמחה הכהן מדווינסק, שכתב שני ספרים חשובים. האחד הוא אור שמח על הרמב״ם, אור שמח, מאיר שמחה, והשני הוא פירוש על התורה נפלא שבנפלאים, שנקרא משך חוכמה, משך ראשי תיבות, מאיר שמחה הכהן. אגב, אור שמח יצא בחייו, משך חוכמה יצא אחרי פטירתו, כי אבא שלו אמר לו, אל תהיה דרשן, קודם תוציא איזה ספר בהלכה, שיחשיבו אותך, אחר כך תכתוב ספר על התורה. אז אור שמח יצא בחייו. בא אור שמח, במקור שמונה, ורוצה להשיב על השאלה הזאת, מניין יש לנו מקור בתורה, שממנו אנחנו יכולים למצוא את המקור לספר ביציאת מצרים, דווקא בפרשה הזאת, שכתובה בדברים פרק חווה, פרשת מקרא ביקור. אקריא לכם את דבריו מקור שמונה, אני מקווה שלא תבינו, כי אני כשקראתי פעם ראשונה לא הבנתי בכלל מה כתוב. נראה, דאמר במסכת פסחים דף למד ו, ורבי עקיבא הוא דקרינה עוני לכדי שמואל, שעונים עליו דברים הרבה, והנה הלל הווה מדברי סופרים, ויציאת מצרים כתוב, והגדת לבנך ואמרתם זבח פסח, ואמרת אליו, ולמה צריך עוני? הוא משום דצריך לדרוש פרשה דביקורים, דכתיב בלשון ענייה, ואני דו אמרת לפני השם,